שלום, אתם בפודקאסט האינטרסנטים היומי של דה מרקר, היום יום ראשון, אז קודם כל שבוע טוב לכולם, באולפן היום אני איתן אבריאל. זוכרים את הגדלת הרמטכ"ל, אותה תוספת בעלות של 1.3 מיליארד שקלים לשנה שהצבא מוסיף לפנסיה של חיילי הקבע באופן שאיננו חוקי? אז מסתבר שבג"ץ, שבדרך כלל נזהר מלקבל החלטות שעולות למדינה כסף, במקרה הזה דווקא מאוד נדיב עם הצבא ומעניק לו ארכות זמן ארוכות פעם אחר פעם כדי לספק תשובות, וכל זה עולה למשלם המיסים מאות מיליוני שקלים. מדוע? אנחנו נדבר עם דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו. והנה עוד בית משפט שבו יקבלו היום החלטות על הכסף שלנו. בשעה 16:00 בבית המשפט המחוזי בלוד תתקיים אספת הנושים של חברת אקספון, הקטנה מבין חברות הסלולר בישראל, ושם יוכרע גורלה. אם היא תימכר לאחת משחקניות הסלולר הגדולות, למשל סלקום או פרטנר שהגישו הצעות לרכישתה, התוצאה תהיה הפחתה גדולה בתחרות בשוק הסלולר בישראל ולאורך זמן גם עלייה במחירי השירות. האם זה יקרה? אנחנו נדבר עם כתבת התקשורת רפאלה גויכמן. האם הכלכלה הישראלית שוב בולטת ביחס לשאר העולם המערבי? מסתבר שכן. הצמיחה אצלנו גבוהה יותר ביציאה מהשפל של הקורונה מרוב המדינות במערב, השקל הישראלי הוא אולי המטבע החזק בעולם, וההייטק שלנו פורח. אז האם זו סיבה להעדיף את ההשקעה בבורסה אצלנו כאן בתל אביב על פני השקעה דומה בבורסות בארצות הברית? אנחנו נשאל את אלכס ז'בז'ינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש. אנחנו מתחילים. שלום לעידו באום.
שלום איתן.
דוקטור עידו באום, הפרשן המשפטי שלנו. חצי מדינה כועסת על הדבר הזה שנקרא תוספת הרמטכ"ל, שאלה אותם 1.3 מיליארד שקלים מדי שנה שמשולמים על ידי הצבא לפורשים לפנסיה מצבא הקבע, וזה מגדיל להם את הפנסיה בצורה משמעותית. שם זה ממש הולך לפנסיה, אף שקל מזה לא הולך לקניית נשק, כדורים, אימונים, מיגון או כל דבר אחר, והוא נמצא באיזושהי סיטואציה משפטית לא ברורה. הוא נקבע, התוספת נקבעה כבעצם לא חוקית על ידי חוות דעת קודמות, ועכשיו זה נמצא בבגץ, אלא שבגץ מושך את הרגליים, וכל יום שעובר פשוט עולה הרבה כסף.
נכון, אולי קודם כל נבהיר למה זה כל כך מעצבן הדבר הזה שנקרא הגדלות הרמטכ"ל. איש קבע יוצא לפנסיה, הוא בדרך כלל נהנה מפנסיה תקציבית, כלומר כל שנה הוא צובר אחוז מסוים מהמשכורת שלו לפנסיה. הגדלות הרמטכ"ל מאפשרות לרמטכ"ל להגיד שאפילו תקופות שהוא לא שירת בפועל בקבע, יחשבו לצורך הצבירה הזו, וזה בעצם מגדיל באופן משמעותי את הפנסיות. למשל, אדם שקיבל דחיית שירות, במקום להתגייס בגיל 18, התגייס בגיל 19. השנה הזאת, הרמטכ"ל, למרות שהוא לא היה בצבא, אותו איש קבע, הרמטכ"ל יכול לספור אותה לפנסיה. וגם את שירות החובה, שבו כידוע לא צוברים זכויות פנסיוניות, הרמטכ"ל יכול לספור אותו לאנשי קבע, בתנאי שהם מעל גיל 40. והתוצאה של הדבר הזה זה מיליארד, אמרת, 1.3 מיליארד שקל בשנה בערך של תשלומי פנסיה נוספים. כאשר בשנת 2019 הגישו שתי עמותות, צדק פיננסי ורווח נקי, עתירה לבג"ץ, ודרשו לקבוע שהתוספות האלה לא חוקיות. ובאמת התנהלו דיונים בתוך המדינה. מערכת הביטחון טוענת שלרמטכ"ל יש סמכות לקבל את ההחלטה הזו, כי חוק שירות הקבע גמלאות סעיף 18 בהצטלבות יחד עם החלטת ממשלה משנות ה-60 שמסמיכה את הרמטכ"ל לקבל את ההחלטה הזו.
אבל לקבל את ההחלטה לאנשים פרטניים עם סיבות והצדקה ונימוק, לא באופן גורף כמו שנעשה היום בפועל על ידי כל מי שיוצא לפנסיה.
אז למעשה באמת גם משרד המשפטים היום חושב וגם משרד האוצר חשב, שם היה הוויכוח, הטענה הייתה שהניסוח הוא כל כך עמום, לא ברור מי אמור ליהנות מזה, מתי אמור ליהנות מזה, מאיזה גיל, מי כן, מי לא, קרביים, לא קרביים, זה כל כך לא ברור, שבא משרד המשפטים והודה שאי אפשר להבין שלרמטכ"ל יש סמכות לקבל החלטות כאלה. זאת אומרת, גם לא סביר שהרמטכ"ל, שאגב בעצמו אסור ליהנות מההחלטות שלו מבחינה כלכלית, הוא זה שיקבל החלטה על הגדלות פנסיוניות כאלה בהיקפים כל כך גדולים. והמדינה הודתה בבג"ץ בשנת 2019 שיש פה בעיה, ואם רוצים להסתיר אותה צריך לחוקק חוק, ואז כמו שתמיד המדינה מבקשת מבג"ץ, תן לנו זמן, אנחנו נאריך. אלא שאתה יודע מה קרה מאז 2019, לא היו פה ממשלות שתפקדו ולא כנסות שתפקדו, וכל פעם ביקשו דחייה, כשאתה מבין שכל שנה שהעניין הזה מתעכב, עולה לנו עוד מיליארד ורבע שקלים, לא כחוק, לא כחוק. זאת אומרת, אם יש דבר שבגץ אמור לעשות, זה להתעצבן, לדפוק על השולחן ולהגיד, אם לא תתקנו את זה תוך כמה זמן, אז אי אפשר יהיה להעביר את הכסף יותר. מקסימום תחוקקו אחר כך ותשלמו רטרואקטיבית. והנה מה שקורה בשבוע שעבר, זה שכשהעמותות, האוטרות, צגת פיננסי ורווח נקי פותחות את התיק, הן בגלות שהמדינה ביקשה דחייה נוספת של 90 יום, כדי לקדם את הנושא שאמור אגב להגיע היום לשולחן הממשלה, אבל עדיין לא ברור אם הוא באמת יקודם בחקיקה. ובגץ, באופן חסר תקדים, אני לא חושב שראיתי את המחלטה כזו, אפילו לא מבקש את תגובת הצד השני, אלא נותן למדינה לא 90, אלא 120 יום.
זה נראה שולי ובסדר, 90 יום, 120 יום בתוך הליך כזה, אבל בפועל כל פעם, כל יום שזה נדחה, אז 365 חלקי מיליארד 300 של שקל, שבעצם מחויבים לצאת, וגם משולמים בפועל למי שיוצא לפנסיה.
חד משמעית, האוטרות הגישו בקשה לשנות את ההחלטה הזאת, ובעצם הכותבות שלפי התחשיב שלהם, 420 מיליון שקלים ישולמו מקופת המדינה, רק על הדחייה הזאת
של 120 יום, כן. אז זהו.
ואף אחד לא מבטיח, אגב, שבסופו של דבר הממשלה תחליט לחוקק את החוק שמכשיר את התשלומים האלה, ויכול להיות שהסכומים יהיו נמוכים יותר. עכשיו, לך תראה את המדינה רודפת אחרי הגמלאים ובקשת מהם את הסכומים חזרה, אני לא רואה את זה קורה.
כן, ככל שאנחנו יודעים, במישור הפוליטי קיימת הסכמה, שעורייתית, מרגיזה, אבל קיימת הסכמה בין שר הביטחון בני גנץ לבין שר האוצר אביגדור ליברמן וראש הממשלה נפתלי בנט, באמת לקחת ולהכשיר את הדבר הזה בחוק, ולהפוך אותו בעצם לנועל קבע בצבא. איפה זה נמצא כרגע העניין הזה מבחינה משפטית? זאת אומרת, מרגע שהם הסכימו מה התהליכים שצריכים להתרחש, בכפוף באמת לתלונה של העמותות האזרחיות, כדי שבאמת זה יהפוך
לחוק? קודם כל צריכה להתקבל החלטת, אתה צודק, לפי מה שאנחנו מדווחים, מה שנקרא.
כן.
יש איזושהי הסכמה בדרג הפוליטי, אבל זה גם חלק מדיל שקשור גם בחיית שירות לחרדים והיבטים נוספים. זאת אומרת, קודם כל הדיל הזה צריך לקרוא. בהנחה שהוא קורה ותהיה החלטת ממשלה, צריך לתרגם אותה לחקיקה, כי יש כאן דברים תקדימים כמו להכיר לצורך העניין בתקופה שאדם לא שירת בקבע, כאילו תקופת קבע זה דבר צריך לחוקק בחוק. ולכן אחרי שמשרד המשפטים, משרדי האוצר והביטחון יחוקקו את החוק הזה, החוק הזה צריך גם להגיע לכנסת ולעבור. עכשיו אנחנו יודעים את מצבה הנוכחי של הקואליציה, כל חבר כנסת שם יכול לתמרן ולשנות את התוצאה הסופית של חוק כזה.
ומה שמעצבן והכי מרגיז לצורך העניין בשיחה שלנו, מעבר לנושא העקרוני שבדבר, כי אתה יודע, בעניין הזה העם חצוי, יש אנשים שאומרים שצריך לתת לגיבורים שלנו שנלחמים ובאמת מקדישים את חייהם לצבא כל דבר, ויש כאלה שחושבים שזה מוגזם כל אחד דרך המשקפיים שלו, אבל כאן כל התהליך הזה שקורה, שיכול לקחת עוד הרבה מאוד זמן, במקביל התוספות באופן לא חוקי משולמות באופן שוטף.
נכון, הדבר הנכון היה, ואני חושב שזה מה שהיה קורה בכל מצב אחר חוץ מבעתירה הזו שעניינה אנשי ביטחון.
חוץ ומה שזה קשור לחיילים.
החלק הזה, החלק הזה אמור היה לעצור. בג"ץ היה צריך לעכב את החלק הזה, שהוא רק חלק מהפנסיה של אנשי הקבע, לא כולם, וככל שהסכום הזה היה מוכשר, תמיד אפשר היה לשלם.
יש לך, כשאלה אחרונה באמת, ואני לא בטוח שיש לה תשובה, אבל יש לך איזשהו סוג של הערכה מדוע בגץ מתנהג אל קציני הצבא בצורה כל כך נדיבה ומפרגנת ביחס לאיך שהוא מגיב בדרך כלל לאירועים כאלה כלפי אזרחים מהמניין?
אני חושב שתמיד בגץ, כאשר באים עניינים תקציביים, הוא משתדל לא להתערב בהם. בדרך כלל העניינים התקציביים...
לא, פה הוא חייב להתערב. אפילו מתוקף של אישור או אישור בקשה לדחייה, הוא מתערב. זה עולה כסף.
אז הנה שוב ההוכחה לזה שכשאתה שם מול עיניו של בגץ שני דברים, תקציב, שהוא לא אוהב לשחק בו, ומערכת הביטחון, שהוא תמיד נוהג בה בכפפות של משי, אז מה שאתה מקבל זה גלגול הכדור חזרה לממשלה ולכנסת.
על חשבון, מה שנקרא, הכיס של כל אחד, המיסים של כולנו. עידו ברם, okay. תודה רבה לך.
תודה לכם.
שלום לרפאלה גויכמן.
היי, איתן.
כתבת התקשורת שלנו, היום בבית המשפט המחוזי בלוד, אמורה להתקיים אספה של נושים, של חברה שנקלעה למשבר, למעשה כמעט לפשיטת רגל, בשם אקספון, שלמי שפחות מכיר אותה, היא השחקן הסלולרי הקטן בישראל, עם נתח שוק לא מאוד גדול של כ3%, וקצת יותר מ300,000 משתמשים, אבל הוא הספק הזול ביותר, וכתוצאה מזה הוא מאוד חשוב לתחרות המחירים בתחום הסלולר. תמיד צריך לזכור שאם נלך אחורה 10 שנים, אז משפחה בישראל שילמה פחות או יותר פי 10 יותר בחשבון הסלולר של כל אחד מבני המשפחה ביחס למחירים היום. והחשש הוא מה יקרה לחברה הזאת אם היא תימחר לאחד הגדולים או אם היא תיסגר. אז קודם כל ספרי לנו מה קורה היום, מה אמור לקרות היום בבית המשפט ומה הסטטוס של חברת אקספון.
אז כן, איתן, היום התכנסו הנושים של חברת אקספון בעצם לפני כמה חודשים, סיפור שמתחיל קצת כמעט קרוב לשנה, אחרי שאישרו את עסקת המחירה של גולן טלקום לסלקום, בעצם הורידו עוד חברה קטנה ממפת התחרות, והשאירו את אקספון להיות החברה שמסתכלת על השוק מלמטה, ומציעה את המחירים באמת הכי זולים היום בשוק הסלולר. ואז בעצם המחירה לסלקום נמחקה חברה אחת מההסכם שיתוף הרשתות הסלולריות בין סלקום, גולן טלקום ואקספון. מה שקרה זה שבעצם נהיה חוסר איזון לטענתה של אקספון בהסכם שנוצר, והיא פשוט אמרה, סלקום, אפר הראשונה את ההסכם הזה, אני יוצאת ממנו, זאת עילה מוצדקת מבחינתי לצאת מההסכם. מה שקרה זה שהיא הפסיקה לשלם לסלקום על השימוש ברשת הסלולרית, ובכך התחילה לצבור חוב, ומפה היא נקלעה בעצם לאיזושהי בעיה של החובות שהיא צריכה להסדיר מול החברה. בינתיים היא מנסה למכור את עצמה לחברה שהיא מחוץ להסכם מול סלקום, ופה מתחיל בעצם סכסוך שנגרר לבית המשפט. מה שקרה בסוף זה מינו עורך דין שינסה לפשר בין החברות ולהגיע לאיזושהי תיקון של המצב, כי אי אפשר, היא ממשיכה להשתמש ברשת, לא לשלם עליה. סלקום כן מאפשרת לה להשתמש ברשת הזאת, אבל חייבת לה הרבה כסף על זה. הדיון הוא בעצם על כמה אקספון חייבת לסלקום. סלקום טוענת מספרים במימדים דמיוניים של יותר ממיליארד שקל. אקספון טוענת להרבה הרבה פחות מזה. בינתיים אנשים, היא צוברת את החוב הזה גם מול בנק מזרחי שנותן לה את האשראי.
לא פחות מ4 גופים נכון להיום הגישו בעצם סוג של הצעות לרכישת אקספון. מה שהכי מוזר עד מכעיס במונחים של תמונת התחרות הכוללת, זה שבין הארבעה האלה נמצאים גם סלקום עצמה וגם חברת פרטנר. זאת אומרת, גם אחרי שגילינו שהאירוע של גולן ושל סלקום, המיזוג שלהם לא מוסיף שום דבר, אז עכשיו יש הסתברות, סיכוי, כלשהו, שאו סלקום או פרטנר הם אלה שירכשו את אקספון או את הלקוחות של אקספון, מה שיעשה שמות לתחרות. ובנוסף יש גם שני שחקנים נוספים חדשים, שלכאורה אם החברה תימחר להם זה פחות נורא, כי מדובר בעיקר בהחלפת בעלות ולא בשינוי בתוך השוק.
אקספון ממש מכוונת לזה שחברה בשם ויידלי מובייל תרכוש אותה, הם הראשונים ששמו הצעה לשולחן. החברה היא מפעיל וירטואלי, אין לה באמת תשתית, כמו שאקספון בעצם יש לה ביחד עם סלקום בהסכם המשותף, היא ממש תוציא אותה מלהיות חברת תשתית ותהפוך אותה למפעיל וירטואלי, אבל היא מתחייבת גם לשלם את החוב שלה, לפחות לפי מה שזה היה כשהיא הגישה את הבקשה לפני כמה חודשים. אם זאת היא העסקה שתתקבל, אז היא שומרת עדיין על מפה יחסית הוגנת מבחינת תחרות. יש את פרטנר, כמו שאמרת, שהתעניינה, היא עוד לא ממש הגישה הצעה קונקרטית. ההצעה הכי פחות ברורה היא זאת של סלקום דרך גולן טלקום. בעצם גולן טלקום, שזה באמת, זה סיפור די מופרע, שהחברה שיצאה לפני שנה מהתחרות רוצה לרכוש את אקספון, בעצם זה דג גדול, בולע דג קטן, בולע דג יותר קטן. אני לא רואה איך הרשות לתחרות מאשר הדבר כזה, גם אתה דיברת על זה היום, כתבת על זה בעיתון.
כן, אבל העניין לא הוא נכון, ההיגיון אומר שזה לא סביר, אבל ראינו דברים לא סבירים כאלה קורים בעתיד. נזכיר שהמיזוג הקודם הזה באמת של סלקום ושל גולן התבצע, למרות שארבע שנים קודם, ב-2016, עסקה זהה לחלוטין, הוצגה והונחה על השולחן, ואז באמת דווקא היה הפוך. הרשויות, כל הרשויות, גם משרד האוצר, גם משרד התקשורת וגם הרשות לתחרות, פסלו את העסקה בטענה שהיא תוביל בעצם לחזרה לעולם של שלושה מפעילים בולטים ולעלייה משמעותית במחירי השימוש. וב-2020 באו ואמרו, לא, זה כבר מצב חדש, עכשיו יש לנו את אקספון, שהיא תציל את השוק מעליית מחירים, ואופין אנחנו רואים שאקספון מסתבכת, ולך תדע, נכון להיום, לאן היא... לאן היא תגיע. ויש גם היסטוריה נוספת של מיזוגים שנראו בלתי סבירים בעליל, ובסופו של דבר בית המשפט קבע מה שקבע, אחד השחקנים הגדולים רכש אותה, ותמיד צריך לזכור שהשחקן הגדול יש לו אינטרס לשים סכום משמעותית יותר גבוה כדי להוציא מתחרה מול הסכום שיהיה מוכן לשלם בעלים חדשים, שחקן חדש שקונה חברה שקטנה שנכנסה או קטנה או גדולה פחות שנכנסה נקלעה למשבר. ואז פתאום בדיעבד הרשויות לפעמים מתקשות להוכיח לבית משפט או לבצע את הפסילה או את האיסור של המיזוג, ובכל זאת יוצא לדרך. יש לפחות עסקה אחת ידועה לוותיקים של, של, של המשק הישראלי, עסקה של בתחום של השופרסלים, עסקה של קלאב מרקט, שאיכשהו בדרך שאף אחד לא חשב אז שהיא הגיונית, הגיעה לידיים של שופרסל, והפכה אותה לשחקן שהוא גדול בהרבה יותר מכל האחרים. זה לא מונופול, אבל הוא חזק בצורה קיצונית.
זה משהו שצריך בכלל, משרד התקשורת צריך לקחת ולהפנים אותו, שכל מה שחווינו לפני 10 שנים, אנחנו ממש נמצאים בפתח של זה. Okay. זה עוד פעם מצטמצם לארבע חברות גדולות שישחקו את המשחק הזה לפי מה שנוח להם, ומשרד התקשורת בעצמה צריך לתת את הדין על מה שהוא החליט שנה שעברה, ולהפיל הכל על הכתפיים של אקספון. ואנחנו גם רואים איך זה בא לידי ביטוי באיך שרשתות הסלולר נראות היום. כן, אנחנו בפיגור מול העולם, עד שפורסים פה דור, עוד לא סיימו לפרוס דור רביעי, אנחנו לא
העולם כבר עובר לדור 5, כן.
כן, ואנחנו בכלל לא שם, ופה אתה רואה חברות קטנות שהולכות ונבלעות, אנחנו משלמים את המחיר בסוף.
רפאלה גויכמן, תודה רבה, נחיה ונראה מה קורה בבית משפט.
נתעדכן, כן.
תודה.
תודה, איתן.
שלום לאלק ז'בזינסקי, הכלכלן הראשי של מיטב דש.
שלום, איתן.
מה שלומך?
בסדר, הכל בסדר.
הכל בסדר. תראה, אתה מנסה לסכם את השבוע, שבועיים האחרונים, את נתוני המקרו, ובתמונה הגדלה אתה אומר שכלכלה הישראלית נמצאת במצב טוב, אפילו יותר טוב מזו של מדינות אחרות, אבל האינפלציה מחול עלולה להגיע גם לישראל. אז תן לנו את התמונה קודם כל, ואחרי זה נמשיך.
אז קודם כל, כמובן שמצב טוב זה יחסי. אין היום מדינה שנמצאת ממש במצב טוב, ולכן אנחנו מדברים על היתרון היחסי שיש לישראל. מאז שהתחיל המשבר הזה, התחילה מגיפה ברבעון ראשון של 2020, אנחנו רואים באמת שהצמיחה בישראל הייתה כמעט הכי טובה מהמדינות האחרות. אולי יש מדינות כמו סין שעוקפות אותנו, אבל בסך הכל, הכלכלה הישראלית די הצטיינה. האמת שמה שהצטיין זה תחום אחד בעיקר, וזה הייצוא. ייצוא שירותי הייטק, שהמגיפה עשתה לו רק טוב. הוא זינק פשוט הרבה יותר ממה שהיה צפוי אם לא הייתה המגיפה, וייצוא סחורות באופן כללי. התחומים כמו הצריכה הפרטית או השקעות היו בישראל די חלשות, כמו במדינות האחרות, שם לא היה איזשהו יתרון באמת. אחד הנקודות שהתייחסתי, וזה משהו שנמצא בדיון, כי הוא מאוד קריטי, זאת האינפלציה. האם אינפלציה בעולם הולכת ועולה, והיא תכריח את הבנקים המרכזיים בעצם לעשות מפנה מהמדיניות מאוד מאוד מרחיבה שלהם, של ריבית אפס וקניות אגרות חוב, למדיניות יותר מרסנת, מה שיקשה מאוד על הממשלות להמשיך ולהזרים כסף.
אז במידה מסוימת, זה קצת מה שראינו בשווקים בשבוע שעבר. היו כמה ימים שבהם וול סטריט, ואחרי וול סטריט תמיד גם שאר העולם, כולל הבורסה שלנו בתל אביב, קצת, איך נקרא לזה, קצת רעדו, קצת ירדו, והכל סביב השאלה באיזה תאריך הבנק המרכזי האמריקאי, קודם כל, אולי גם בנקים אחרים, מפסיק את הלחיצה המלאה על הדוושה המוניטרית, על דוושת ההדפסת הכספים, על דוושת הריבית האפסית וכן הלאה. מתי הוא קצת מוריד את הגז? יש תשובה על הדבר הזה?
כמובן שהתשובה חד משמעית אין לנו. אבל אני חושב שהבנק המרכזי האמריקאי, שהוא שחקן מפתח, בו בנקים אחרים הרבה פחות חשובים לכלכלה העולמית, בנק המרכזי האמריקאי הוא באמת זה שייתן את הטון, הוא נמצא בפני דילמה די רצינית. הוא נתן לאינפלציה לעלות, אבל בחודש האחרון או חודשיים האחרונים אנחנו רואים שהצרכנים בארצות הברית מתחילים להצביע ברגליים. הם אומרים, תשמעו, המחירים עלו כל כך חזק, אנחנו לא מוכנים יותר לקנות לא הרהיטים ולא מוצרי חשמל ולא המכוניות ולא הבתים. זה לפחות מה שעלה מסקר סנטימנט הצרכני. זאת אומרת, זה כבר הפך למכשול לכלכלה ריאלית, לא רק איזשהו נושא ששווקים פיננסיים מתעסקים איתו, כן אינפלציה, לא אינפלציה, מה יעשה בנק המרכזי? ולכן בנק מרכזי מבין את זה, והוא אומר, אוקיי, אני כנראה אתחיל לפעול, אני אתחיל לצמצם רכישות. אני מניח שאנחנו נשמע הודעה מסודרת בחודש-חודשיים הקרובים, באיזה קצב הוא הולך לצמצם רכישות, אבל זה אירוע שדי בסיכוי גבוה יקרה עד סוף השנה, אלא אם כן אנחנו נראה שהמגיפה הזאת ממש מרחפת לנו והורסת את כל ההישג, כל ההתאוששות שנבנתה בשנה האחרונה.
כן, ובכל זאת צריך לבוא ולהגיד שהגם שהאינפלציה בישראל לא מגיעה לרמות של האינפלציה בארצות הברית, אם נראה קצת לרזולוציה של המספרים עצמם, גם אם אנחנו מגיעים ל 3% אינפלציה פה אצלנו, אז מי שפחד באמצע שנה שעברה מלהשאיר את הכסף שלו בשווקים הפיננסיים בגלל משבר הקורונה והעביר כסף, והיו מאות מיליארדי שקלים שיצאו מקרנות נאמנות וכן הלאה, והוא יושב בפקדונות, אז הפקדונות הללו נשחקים.
כן, יכול להיות שבארצות הברית זאת כבר דילמה, אם אינפלציה בשנה האחרונה הייתה שם מעל 5%, מי שהחזיק כסף ב-F, בריבית 0, בבנקים, בקרנות כספיות ובכל מיני מכשירים מהסוג הזה, הכסף שלו ממש נשחק, ואני חושב שצרכנים מתחילים לשאול שאלות. אנחנו עוד לא שמה, אנחנו בינתיים עם אינפלציה רק של 2%, וגם 2.5% לא יעשה הבדל גדול, אבל אם נראה, ויש חשד שנראה, כי לפי המדדים בעולם, ואנחנו בסך הכל באותה טריטוריה, זאת אומרת, אנחנו תלויים באותם מספרים, באותם מוצרים ובאותם עלויות של הובלה וכו', אם נראה גם אצלנו, אינפלציה ממשיכה לעלות, בנק ישראל גם יתחיל להרגיש לא נוח.
אז בוא נדבר מה יכולות להיות התגובות של בנק ישראל למגמה הנוכחית. יש לו כמה דברים שהוא מבצע, והוא יכול להפסיק לבצע או לשנות. אחד מהם זה, הוא רוכש, ממשיך לרכוש דולרים בכמויות גדולות, בשביל למנוע מהשקל להתחזק, למרות שהוא עושה את זה בכל זאת. הדבר השני זה שהוא ממשיך לרכוש בכסף שהוא מדפיס אגרות חוב של ממשלת ישראל ואגרות חוב קונצרניות. מה מתוך זה הוא ישנה קודם? או שהוא יטפל בריבית? אני לא יודע, תגיד אתה.
לא, סביר להניח שכרגע על הפרק של בנק ישראל, באמת מה לעשות עם שתי התוכניות האלה, מתח ואגרות חוב ממשלתיות. אני חושב שמבחינת אגרות חוב ממשלתיות, התרומה של התוכנית הזאת היא יותר קטנה. העלויות ריבית בישראל, הצעות שבהן מגייסת מדינת ישראל, ממשלה, אגרות חוב, לא גבוהות, ואם בנק ישראל יפסיק לקנות, אני לא חושב שנראה פה איזשהו זינוק לרמות שהממשלה תצטרך לשלם ביוקר. ולכן ככל שהוא יתקרב לסוף התוכנית של 85 מיליארד שקל, וכרגע הוא איפשהו קרוב ל-75 מיליארד, סביר להניח שאם לא יקרה משהו דרמטית, הוא יפסיק את זה לפני שהוא ידבר, הוא יתחיל לדבר על העלאת ריבית אולי. לגבי מתח, פה באמת השאלה היא קשה, כי ההשפעה של התוכנית הזאת על המשק, על הכלכלה, לא רק על השווקים הפיננסיים, היא מאוד משמעותית. אנחנו רואים כוחות מאוד עוצמתיים שמחזקים את השקל, גם מצד הריאלי, השקעות בהייטק והשקעות אחרות, גם מצד הפיננסי, משקיעים מוסדים וכספים של זרים, ואם בנק ישראל אפילו לא יקטין רכישות, אלא ידבר על זה, אני חושש שאנחנו נראה שהשקל, שכבר בחודש האחרון הוא מטבע הכי חזק בעולם, יתחזק משמעותית, ואז נראה ונשמע את היצואנים ומגזר ההייטק. זה באמת נושא די קריטי, זה מנוע צמיחה שלנו הייצוא, ואני לא רואה איך בנק ישראל יכול לא רק לצאת, אלא אפילו לצמצם רכישות.
אז בואו ננסה להסתכל על הבורסה שלנו מול הבורסה בארצות הברית. הרי כל מי שמשחק בשוק המניות משחק בשתי המגרשים האלה במקביל בדרך כלל, והשאלה כמה אתה שם פה וכמה אתה שם שם. אתה מציג לנו תמונה שהכלכלה הישראלית צמחה וצומחת יותר מהר מתוך המשבר מאשר רוב המדינות המפותחות האחרות, וגם השקל שלנו, שזה יש בזה יתרונות ויש בזה חסרונות, חזק יותר מכל מטבע. האינפלציה שלנו עדיין בטווח החוקי והסביר על פי היעד הממשלתי, פחות מ-3%, 2-3%. לעומת זאת, בארצות הברית די הרבה עננים ובעיות. אז מה היית עושה? איפה היית שם את רוב הכסף? בארצות הברית או בישראל?
אני חושב שהיום כל משקיע שם חלק העיקרי של התיק בחול, בארצות הברית, אין מה לעשות. זה השוק הגדול ועיקרי. בלעדיו, בוא נגיד, לא רואים שווקים אחרים פתאום הולכים ומשיגים ביצועים הרבה יותר טובים, אבל יחסית הייתי כן שם בשוק הישראלי משקל יותר גבוה מכמה סיבות. אחד, כמו שאמרתי, הכלכלה שלנו מתוששת די חזק. שתיים, קרה משהו במשבר הזה, וגם על זה, הזכרתי, מגזר ההייטק. אני חושב שמה שאנחנו רואים היום, השקעות, הנפקות, אולי יהיו ירידות כמובן, אולי אנחנו באיזושהי התרוממות, אבל בסך הכל טכנולוגיה זה מה שמשתנה כאן בעולם, וזה מה שיקח אותנו קדימה לעשור הקרוב, וישראל פה היא בולטת. נושא נוסף שהוא חשוב מאוד לדעתי ופחות מקבל התייחסות, זה התקציב. הממשלה אישרה תקציב, ויכול להיות בסוף שנה יהיה לנו תקציב, מה שלא היה בשנתיים האחרונות, והתקציב הזה הוא כולל לא מעט רפורמות, לא מעט השקעות, וזה עוד דבר שיכול לדחוף את המשק לא רק בחודשים הקרובים ולא בשנה הקרובה, אלא בשנים הקרובות. ולכן יש פה לא מעט נקודות אור חיוביות לשוק שלנו, כך שלא הייתי מדלג עליו.
אז תשמע, זו הזדמנות נהדרת לסיים כאן עם קצת אופטימיות, קצת נקודות אור חיוביות, כמו שאתה אומר, כאשר מחוץ לנושא הפיננסי שאנחנו מדברים עכשיו, יש לנו את כל סימני השאלה, גם שקשורים לקורונה, לפתיחת שנת הלימודים, תמיד קצת מתח ביטחוני כזה או אחר. בוא נסיים בנימה אופטימית זו. אלכס, תודה רבה לך.
תודה רבה.
עד כאן האינטרסנטים להיום, יום ראשון. תודה לדן ברומר שגם מקליט וגם עורך אותנו. אנחנו נתראה מחר, יום שני, להתראות.